נגד הזרם. רועי חסן מארח.
בתור ילדה היא הרגישה שדרך הגוף היא תוכל לבטא את עצמה יותר מאשר במילים. את האומנות שלה היא מכנה מחקר, ועם השפעות מעולם הציור והקולנוע היא מאמינה שצריך ואפשר להחזיר למחול את הרוח האנושית. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית את הרקדנית, האמנית, הכוריאוגרפית, לילך פנינה לבנה. אלן לילך, מה שלומך?
כיף להיות פה, לפגוש אותך, כן.
כיף שאת כאן. אז אנחנו ככה נתחיל אולי בשאלה האקטואלית. בואי נדבר קצת על התקופה המטורללת הזאת של הקורונה, השנה הזאת שהייתה והשנה שהמשיכה אותה. אנחנו כאילו, את יודעת, אני מנסה להסתגל לעניין הזה של לדבר על זה בתור תקופה ולא בשנה. איך היא עברה עלייך?
נראה לי זה היה השנה הכי, הכי הרבה שינויים משני חיים קרו לי בה. גם, אוקיי, גם נכנסתי להיריון, ופתאום זה קרה בשקט הזה, והוא נולד. גם החלטתי לצאת לעצמאות מוחלטת ולהתנתק מכל מסגרת שהייתי בה, ובאמת לפתוח מקום, מוסד אמנות משלי, עם בית ספר, גלריה, סטודיו, ומקום למחקר למחקר שלי להתממש. וגם אח שלי הצעיר התחיל תהליך החלמה ממחלת ההתמכרות בדיוק כשהתחילה הקורונה. זה מין כזה שלושה דברים הכי עצומים שקרו.
כן, זה עשית מעין טיזר תמצית לנושא השיחה שלנו, למה שאנחנו נדבר עליו בהמשך. אבל אוקיי, אז בואי נתחיל עם השאלה המסורתית בכל זאת נגד הזרם. איך את מרגישה עם המונח הזה? את מרגישה נגד הזרם?
זה טריקי, אבל כן. אוקיי, יש לזה תשובה. נגד הזרם. אני חשבתי על זה הרבה קצת לפני. אני חושבת שבארץ יוצא שאני נגד הזרם, כי אני מרגישה שהרבה דברים בתוך המחול נורא מציקים לי ומפריעים לי, ובא לי לשנות. אני לא מבינה למה הם ככה, אז אני מנסה לעקוב אחרי האמונה שלי, ובאמת לא דברים שמפריעים לי באמת, אז לייצר אחרת וליצור אחרת וליצור יחסים אחרים בתוך המחול, אז זה מייצר שאני פה בארץ נגד הזרם, שהדברים שאני עושה הם לא תואמים את הדבר האחד שהמחול מתקיים בתוכו. כי יש איזו תפיסה של מה זה מחול ומה זה תנועה שאני לא מסכימה איתה, אז בעצם זה יוצא שזה נגד. אבל בעולם, כאילו מחוץ לישראל שאני מוזמנת, אז יש יותר איזה סקרנות, או מה זה השלב
פתיחות, אולי.
בעיקר סקרנות, גם מה זה, מה זה השלב הבא שאת מביאה, יותר רצון להבין את זה, כי זה באמת אולי מביא תפיסה אחרת, אבל יש איזה רצון ממש להבין מה זה, ולמה אני ככה תופסת את זה, ולמה אני מתנגדת, ופה זה פשוט, כן, בארץ יש איזה הרחקה.
אולי, לא יודע, אולי אם אני מבין נכון, זה קשור אולי לאיזושהי תקיעות מסוימת בעניין הזה של מחול בארץ. זאת אומרת שאמרו, אוקיי, זה מחול וכאן עצרו, ואולי בחוץ לארץ יש איזשהו יותר הבנה שזה תהליך אבולוציוני כזה, של משהו שמתקדם ומתפתח.
לגמרי. משהו ששואל את עצמו כל הזמן, מה זה מחול, מה זה מחול, מה זה, מה אפשר להיות שם עוד שלא מתממש. ובאמת פה זה כאילו מצאו את המחול לפני 20 שנה, והוא ממשיכים לשכפל אותו, לקיים אותו, להיות בתוכו.
כאילו, אמרת שיש דברים שמעצבנים אותך במחול פה בארץ. מה הם, כאילו, סתם ל...
הרבה, גם שהמחול מצטמצם נורא לגוף. כאילו, זה בני אדם עם נפש, מחשבה, תנועה, רגישות, יש פה כל כך הרבה שכבות בגוף הרוקד הזה, תשוקה, ספונטניות, תנועה של מחשבה, והמחול נורא מצומצם לגוף ולנראות של גוף ול... דימויים שאני
לתנועה
מייצרת.
לתנועה בעצם אולי, רק לתנועה.
לתנועה אומר... שגם לא מחובה, תנועה אסתטית נורא, על איך היא נראית ואיך היא מייצרת משהו מאוד, מאוד מצומצם, ואני חושבת יש פה אין סוף במדיום הזה, זה בעיקר כי יש פה אנשים שהם מיליון שכבות, אז אם המדיום לא מנצל את זה שיש פה אנשים, אז באמת זה איזה מין צמצום ממש מוחלט של ה... אפשרות של המחול להיות באמת איזה פיצוץ כזה של נפש או התפרצות של התודעה, משהו באמת מורכב כאילו.
בהקשר של נגד הזרם, אולי גם קצת בארץ אפשר לומר שאין דרך אחרת מלבד להיות נגד הזרם כשעוסקים פה במחול, לא? כאילו...
תסביר.
זאת אומרת, אולי מלבד להוציא אולי איזה אנסמבל אחד או אחד וחצי, המחול מתקיים בצניעות מסוימת, זאת אומרת פה בארץ, לא? מבחינת קהל, חשיפה...
נכון, אבל אז... אבל זה לא אומר... תסביר למה זה אומר, כאילו, אם אתה עושה מחול, אז אתה עושה אותו, אתה נגד הזרם, כי דווקא הרוב...
כאילו, הבחירה עצמה זה כמו, לא יודע איך לומר...
הבחירה לעשות מחול, כאילו, היא נגד
כן,
הזרם?
כן, זה כאילו, בעצם הפלטפורמה היא כרגע כזאת. זה כמו, נגיד, להיות מוזיקאי ג'אזיסט. אז כאילו, אתה כבר נגד הזרם, כן? אם הוא היה חי בניו אורלינס ב-1960, אז הוא היה הזרם. אבל היום, נגיד בישראל, להיות ג'אזיסט ב-2021, זה אוטומט, אתה נגד הזרם.
נכון, לא, אני מבינה, אבל זה שונה, כי אם אתה מתייחס רק למחול בארץ, אז יש את המחול שמתקיים בתוך עצמו, יש לו את הקהל הקטן והמצומצם שלו, אבל הוא לא נגד הזרם, הוא מקיים את ה...
את מרגישה שיש איזושהי פתיחה של כאילו איזה קהלים חדשים במחול, זאת אומרת, אנשים שמסתקרנים כל הזמן ומגיעים...
אני חושבת שיש השתנות, כן, בשנים האחרונות. אוקיי, גם אני אגיד, בהקשר של נגד הזרם, נגיד לפני 5 שנים שאני ניסחתי יותר את הספיריט דנס, את המתודה שלי, אז בהתחלה נורא צחקו עליי, או זלזלו, ואמרו, ירוך ניקית, לכי למדבר, מה את עושה, מין כל מיני כזה, או בכלל על המתודה שלי, מ-10 שנים שהתחלתי לפתח אותה, נורא.
את רוצה להסביר עליה קצת?
אני אסביר עוד מעט, okay. כן, אבל באמת היה הרבה התנגדות, או זלזול, או אי הבנה, או באמת דחיקה של זה, שזה רק לא ייכנס לגבולות המחול. ובאמת אני רואה בשנתיים האחרונות, שפתאום אנשים משתמשים במילה ספיריט במחול הרבה, או פתאום מתייחסים אחרת לרקדן, יש תפיסה יותר רחבה של מה זה רקדנית, או מה האפשרות שם, שפתאום יש גלים של השפעה, שזה כן חודר לאפשרות האחרת. אז יש פה איזו תנועה כזאת מעניינת. אבל פתיחות של קהל, אני חושבת, הקהל של המחול הוא סופר מצומצם. אבל מכאן, אני חושבת, מתוך זה גם הקמתי את המוסד שלי, לחשוב, או אני מציגה את היצירות שגם הרבה פעמים במוזיאונים, או בהקשרים שונים, לא להישאר עם הקהל של המחול, שבא לראות את המחול, שהוא יודע מה זה המחול הזה, ורוצה איזה ערב בידורי, שזה גם בסדר, אבל יותר לחשוב איך אפשר, אני חושבת שזאת שאלה, איך להרחיב את הקהל, ואיך להגיע לאנשים שונים, שרוצים לפגוש את עצמם דרך האומנות, לא רק לצפות ולראות מחול
לא, לי, בתפיסה שלי זה מוזר, כאילו, העניין הזה של, את יודעת, שהדברים שהם, נגיד, אותי באופן אישי הכי מרגשים, ויכולים לגרום לי הכי לאקסטטיות כזאת, זה דברים שאני יודע, כאילו, מעט מאוד אנשים מגלים בהם עניין, וזה לא דברים עכשיו איזוטריים, כאילו, אנחנו מדברים על תנועה, על ריקוד, זה כאילו, את יודעת, זה אולי הדבר הכי חשוב בחיים האלה, בלי צחוק, כן? אני לא לוקח את זה עכשיו לעניין האומנותי, אלא בכלל, האופן שבו אנחנו חיים, היכולת לרקוד, היא פלאית. זאת אומרת, אני גם באמת, אפרופו, דיברת על הילד שלך שנולד, אז הבת שלי הגדולה, אני הרגשתי שהדבר הכי משמעותי שהיא לימדה אותי, שזה הדבר הכי חשוב בעולם, זה לרקוד. כי ככה הייתי פותח איתה כל בוקר.
מדהים.
זאת אומרת, היא הייתה מתעקשת על זה. בבוקר שמים מוזיקה ורוקדים.
אבל זה בדיוק החופש שבריקוד. ואני חושבת שהריקוד הוא לא צריך להיות רק לרקדנים. רקדנים הרבה פעמים מבטלים את הריקוד, כי הם הופכים אותו לטכניקה, הופכים להיות נורא... עבדים של העיניים של הקהל, שזה יהיה מדהים, לא יודעת, אבל החופש הזה שהבת שלך בבוקר מזמינה אותך לרקוד, זה דעתי הקסם שבריקוד. כאילו זה הסוד שכל אחד יכול להתחבר, זה למה הקהל של הריקוד כן יכול להיות המוני.
נכון, זה מה שאני אומר, אני באמת לא מבין את זה, טוב, זה מתחבר לשורה של דברים שאני לא מבין, נגיד אנשים אומרים, אין לנו זמן היום לקרוא ספרות, אין לנו זמן לקרוא זה, אז אני אומר, אוקיי, אז למה סיפורים קצרים זה... לא דבר מצליח בטירוף, למה זה הסוגה הכי נכשלת?
נכון, אבל זה אמור להיות הסוגה הכי מצליחה, נכון.
כן, או למה אתם לא קוראים שירה? כאילו, זה הכי לא מחייב. אתה פותח ספר, קורא שיר, ממשיך הלאה. למה מעט מאוד אנשים, אז אני באמת טועה, אולי זה משהו במדיום עצמו.
אני חושבת שהריקוד נשאר נורא רחוק, כשאתה מגיע ויושב ורואה אנשים רוקדים, משהו בחוויה שם נראה, או כמו שהאמנות התנתקה נורא מהמציאות, מהיום-יום, וזה לא חוזר אלינו כבני אדם. או כשאני הולך לראות רקדנים, אני לא רואה אותם אנושיים כל כך, אין שם איזה תנועה, אז זה נשאר נורא רחוק. ואם נצליח, אולי בתקווה מתישהו, שזה יותר מחובר למציאות, יותר חלק מהיום-יום, כמו אני מדמיין, כמו מקדש כזה שבאים אליו, ואתה מגיע בשביל עצמך לעבור משהו, לפגוש אנשים, חוויה יותר משמעותית, אז אולי המחול יוכל להיות יותר חלק מהיום-יום, ולא משהו כזה
כן, אני ממוחק. מבין, אני מבין לגמרי מה את אומרת, נראה לי, ואני גם יכול להזדהות עם זה, זאת אומרת, אני יכול להבין מאיפה זה בא, אני רק יכול להגיד שאני כקהל, זה עדיין עושה לי את זה, כאילו האסתטיקה של המחול ו... אני מודה שאני מאלה שזה כאילו מרגש אותי בטירוף. אולי גם הפן הלא אנושי של הרקדנים באיזשהו מקום. זאת אומרת, אולי הריחוק הזה הוא גם באיזשהו אופן קצת מרגש אותי, אבל את יודעת, לקחתי את הבת שלי לראות את אגם הברבורים של להקת המחול הבלט של מוסקבה, הם הגיעו לארץ מדהים. לא מזמן. וזה היה מטורף.
לא, בטח, אבל זה מדהים. בלט קלאסי זה...
זה היה וואו, כאילו, זה היה... זה ממש פיצץ לי את המוח, כאילו, זה...
זה הכי יפה בעולם, זה באמת בונה עולם. שם הכוון... זה שהם, שהרקדניות מעבר למציאות, זה חלק מכל התמה, זה למה זה עובד. זה כאילו, זה לא מודע לעצמו. הטכניקה והשמימיות, וזה הדבר, אז לצפות בזה, זה קסם אנוש... זה קסם, זה מדהים. אבל אני חושבת שהמחול, כן, זה תלוי מה מנסים שם, ושם בעולם הבלט הקלאסי, שזה כל כך מוחלט וכל כך אינסופי, וכל אלמנט שם נחקר בדיוק ברמה הזאת, אז זה מעיף את המוח.
אני חושב גם שזה אישו של יוצרים, זאת אומרת, שאת בתוך הדבר, ואת חוקרת את הדבר, ואת חיה אותו כל כך, אז את באמת, זאת אומרת, בניגוד אליי, שאני קהל שיכול לצפות בזה אחת ל, את חיה את זה ואת כן מחפשת איפה אני מתחברת לזה בצורה יותר רגשית, איפה אני יכולה לשכלל את זה, איפה אפשר... זאת אומרת, אני יכול להבין את זה כאילו, נכון. אם אני משליך את זה לצד שלי בספרות, כאילו.
אבל איפשהו גם הרבה אנשים לא מבינים מחול, ואני אומרת נכון, כי המחול אולי איבד... הרבה לא, אומרים, אני לא הולך למחול, כי אני לא מבין. שאני רואה, אני לא מבין, אני פשוט אומר, איזה רקדניות מהממות. אתה מבין?
אבל איזה תשובה הכי מטורללת שיכולה להיות, העניין הזה של אני לא מבין. אני לא מקבל את זה. את יודעת, נשבע לך, אני ממש נגד הדבר הזה. בן אדם שאומר לי על משהו שהוא לא מבין, אני אומר לו, אחי או אחותי, אתם לא מבינים 99% מהדברים שקורים לכם בחיים.
אבל זה שונה, רואי, כי כלום. בשירה שלך, לא, זה שונה, אתה, כמו בשירה שלך שיש משהו שמתקשר, שאתה רוצה שיבין, אבל להבין זה גם, להבין זה לא להבין אחד לאחד, זה שזה ידבר בי ויגע בי לא רק בהתלהבות של הוואו, היית מדהימה. זה למה נגיד בתחום המחול, הרבה פעמים היה לי קשה כשהייתי רקדנית, עוד לפני שהפכתי לכוריאוגרפית, שאת רוקדת ואת כביכול מביעה את עצמך, ומה שאת מקבלת בסוף זה וואו, איזה יפה, איזה מדהימה. אז זה האומנות, הבנתי. אז השירה, אתה מבין את זה, ואז המחול, כי המחול לא היה מובן, לא היה להם, הם לא עברו חוויה אחרת, חוץ מ...
חוויה איזה... אסתטית.
כן, אבל גם אסתטית ברמה די שטוחה, ואסתטית ברמה של, אז היא הרימה שם את הרגל, והיא הייתה מרשימה. וזה לא, הם לא עברו איזשהו תהליך של טרנספורמציה, או תהליך של התקרבות פנימה, כמו שאני קוראת שיר שלך, שקורה שם משהו שאני חושבת על עצמי, על, על, על אמא שלי, על היחסים שלי איתה, קורה לי שם משהו משמעותי יותר מאשר איזושהי פשוט...
כן, זה, אני יכול מבין, להבין, ואז... אם מישהו אומר לי על שיר שהוא יפה, זה באמת, אם זו התגובה שהוא קורא שיר ואומר, זה היה נורא יפה, זה...
או שהוא יגיד לא הבנתי, הוא נורא יפה, אז הוא אומר, אוקיי, אז משהו פה לא...
לא יודע, אבל יש משהו מעצבן בלא הבנתי, אני לא יודע. אם לתקשר, אני הכי, הכי מסכים בעולם, אם הלא הבנתי, קשה לי, כאילו, כי באמת אנשים לא מבינים, אני מכניס את עצמי גם, כן, זה לא אנשים, אנחנו לא מבינים כלום. ופתאום שאנחנו מגיעים לאיזה משהו מסוים, אז אנחנו אומרים, אני לא מבין את זה. בסדר, את רוב הדברים אנחנו לא מבינים. זה לא מונע מאיתנו לעשות 99% נכון, מהדברים נכון. שאנחנו עושים.
אבל יש לא מבין שמעורר בך מין... יש לא מבין שנשאר רחוק, ויש לא מבין שכזה... אני לא מבינה, נשארת בשאלה שבא לי להתקרב, אז זה השאלה אם אתה, כאילו, נכון?
תשמעי, אנחנו פה מפליגים, חבל על הזמן, אנחנו כבר באמצע התוכנית, בכל זאת, איפה גדלת?
בהרצליה.
הרצליה. למה את צוחקת?
אני מנותקת מה שתמיד להגיד הרצליה, זה כאילו משהו לא קשור.
כן, זה מרגיש לך... ובית אומנותי, כאילו זה משהו שדחפו אליו, את גדלת ב...
כאילו גדלת, הבית היה מאוד, מאוד מחבק עם אמא שלי סופרת, ומגיל צעיר היה שירה הייתה הבסיס, ומוזיאונים וציורים ויצירה ולהמציא ריקודים, היה שם כל הזמן, כאילו זה איפה שהרגשתי נוח עם עצמי גם, וזה גם מה שקיבלתי.
אבל כאילו לא היה כזה, לילך רוצה להיות רקדנית ואמרו לך אולי... אין בזה כסף, זה לא מקצוע, אולי תהיי מהנדסת.
לא, אבא שלי היה מהנדס מטוסים, אבא שלי הוא מהנדס מטוסים, אבל לא, היה מגיל צעיר, כמו שסיברת על הבת שלך, רקדתי, המצאתי ריקודים, וזה היה לי ברור שאני אצור ריקוד, כן.
אז נתנו לך את, נתנו לך לרקוד, זה הדבר הכי חשוב, זה כאילו, זה אולי התפקיד ההורי הכי חשוב, לתת לילדים לרקוד.
יפה, נכון.
אנחנו נעשה עצירה לשיר, את בחרת שיר, נכון?
נכון.
ומיד אחר כך נחזור להמשך השיחה. איזה שיר בחרת, רוצה להציג?
בחרתי את Execute My Vision של טומי ג'נסיס. שכיף לרקוד עליו בטירוף.
אז הנה, אז אני גם מקבל טיפ לריקוד. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני עם לילך פנינה לבנה, ואנחנו נמשיך בשיחתנו הסוערת על מחול. נכון, זה היה סוער, גם ליטרלי סוער ומחול, זה יכול לעבוד.
נכון.
אז פתחת מקום, נכון?
כן.
דרך עצמאית, זה מפחיד קצת, לא?
זה לא הפחיד אותי לעשות את זה, זה הרגיש כבר כל כך שאני חייבת לעשות את זה. זה הרגיש שאם אני לא עושה את זה, אני ממשיכה לקיים כל מיני דברים שהם חצי כוח במציאות שלי, ולעשות את זה זה מין, יאללה, לצאת לחופשי לגמרי, בלי לעשות אדפטציות למסעי מתן כאלה ואחרים, או כל מיני דברים שהתפשרתי כביכול, זה מין זה, או אפשר ללכת עם הכל עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף.
ומה מה, מה, מה קורה שם? זאת אומרת, זה גם מקום להופעות, וגם ללמידה וכאלה? את גם מלמדת שם?
כן, זה גם, זה בעצם, אני מגדירה את זה מין מוסד אומנות חדש, היכל כזה, שאפשר לחקור בו את הריקוד באמת על כל השכבות שבו. הקמתי בית ספר שנקרא The Spirit, שזה לכיוונים ויחסים חדשים במחול, כוריאוגרפיה, פרפורמנס.
אני יכול לבוא ללמוד מחול, או שאני כבר זקן מדי בשביל זה?
בטח שיכול.
כן? יש כניסה לגיל 40? אני עוד לא, אבל אני בדרך.
בטח, כל גיל. גם הכי צעירים וגם מכל הדרך. וכאלה שלא רוקדים בכלל כמקצוע, כשהם מגיעים פתאום הופכים להיות, כאילו, יש להם גישה מטורפת והם יוצרים מחול אחרי זה מדהים, או כאלה שמגיעים מלהקות מחול ורוצים לשנות כיוון וליצור אחרת את המחול. המקום הוא גם גלריה להופעות מחול, אבל גם באמת לתערוכות מחול, משהו שאין בארץ כל כך, שאתה מגיע והתערוכה היא של, לא של ציורים.
מה זה אומר באמת תערוכת מחול?
שאתה מגיע וזה מין מופע מש, אחרי הפרפורמרים, הרקדנים מתקיימים בגלריה במשך תקופה גדולה, ארוכה, ואז אתה מגיע וזה, המופע הוא לייב מתקיים במשך, יכול חודש שלם נגיד להתקיים.
מהבחינה הזאת, שכאילו המקום... בעצם משמש כמו גלריה של אומנות, כן. שבו כל ערב אפשר לבוא
ולראות את, כאילו, את הציורים על הקיר תלויים ללא תנועה, אז פה זה האנשים מתקיימים.
גדול.
ואז גם זה, הקונספט הזה גורם, מגרה אותי לפתח כל מיני אפשרויות במחול. כמו חשבתי משהו שאני עובדת עליו, שבמחול יכולה להיות, כמו שיש בנטפליקס, סדרות שיש בכלל, אז במחול, המחול זה תמיד אירוע חד פעמי. או גם אם... יש תערוכת מחול, אז אתה תבוא כל יום והמופע יהיה אותו דבר. אבל מה זה אומר לייצר במחול פרקים? נגיד מופע שיש בו 10 פרקים, אז כל פעם שתבוא תראה את הדמויות מתפתחות על אמת מולך. יש משהו נורא מרגש באפשרות של כאילו של משך, של התפתחות, שהמדיום הזה דורש את זה, כי זה אנשים שמתפתחים עם הזמן, אבל בעצם צריך את התנאים לייצר את זה.
אני מת על הרעיון הזה. זה כבר קורה או שזה כאילו...
עכשיו זה בתהליכים של בקרוב תהיה הבחורה, כן, אבל זה משהו בעבודה.
שמה סופר מעניין.
תודה.
ובואי נתעכב לרגע על השיטה שפיתחת. איך אמרת קוראים לה? רק תזכירי?
Spirit Dance.
Spirit Dance. מה אמרנו שתסבירי בקצרה קצת?
אז בעצם כל המהות של הספירי דנס היא לתת לרקדנית או לרקדן מקום הרבה יותר לאנושיות שבו ולרוח, לספיריט, אבל בצורה הכי, הכי פשוטה של לא לנסות לייצר דימויים כלפי חוץ. בסוף יש תנועות ויש דימויים, והרקדנים הם יכולים להיות מאוד מוכשרים ולעשות תנועות מרשימות, אבל בעצם הכיוון הוא אחרת, זה יותר מפנים מהחוצה, הרבה יותר דגש על חיות, שהריקוד יהיה חי, ספונטני, אקראי, גם בתוך סטינג של תנועות קבוע מראש. משהו בחיבור הפנימי הזה לספיריט שלך, כן, בצורה הכי... כאילו להשיל שכבות, להשיל מסכות, להביא את הריקוד בצורה הרבה יותר...
כאילו לא להיות מחויב לתסריט ב-100%. כאילו יש תסריט, אבל בסדר, אם אתה מרגיש שהערב אתה צריך לומר את הדיאלוג שלך טיפה אחרת, אז אתה יכול לומר אותו טיפה אחרת. כאילו אני מבין את זה נכון?
הרבה יותר להתקרב להתייחס לריקוד כתרגול, שאתה יכול לתרגל בו משהו שאתה רוצה לתרגל, ולא לבצע או להציג, בעיקר לא להציג. הרבה פעמים רקדנים, כשחונכתי, אני מציגה החוצה משהו. לא מעניין אותי לצפות באנשים מציגים לי משהו, מעניין אותי לצפות באנשים חווים משהו, באמת, באמת באיזושהי חוויה. כי מרגיש לי זה הדבר, אותי הכי מרגש להיות עדה למישהו באיזשהו רגע אמיתי עם עצמו, הכי אינטימי, כמו בבית שאני יכולה להיות עדה לילד שלי, למשהו שקורה לו, לבן זוג שלי, אז איך המחול יכול להביא את האינטימיות הזאת של בן אדם עם עצמו? ואני חושבת שזה נורא קשה, כי ברגע שמישהו מסתכל עליי, אני ישר...
בדיוק.
אני ישר לא עצמי, אבל זה התרגול, זה הספירי דנס. איך להפוך להיות יותר עם האנרגיה הזאת שקיימת בי, והמבוכה, וכל השכבות האלה, כשאני בוקדת.
שאת מול עצמך, להביא את זה כשאת מול קהל בעצם.
ממש, אני מול קהל, שאני מול הקולגות שלי שרוקדות איתי, מול הרקדנים, שאני מול קהל, ואז הם יכולים באמת להיות עדים לקסם האנושי הזה של מישהו חי עם כל הבושה וה... עוצמות והאנרגיה הזאת, בתוך קונטקסט מסוים, אבל לראות חיים דרך הריקוד באמת, ואינטימיות, ויחסים, ולא רק, כן, בעיקר יחסים, חושבת היחסים עם עצמי, היחסים עם העולם, יחסים עם אנשים, איך אפשר שהריקוד יהיה מרחב לחקור את זה, להיות את זה, ואז שאנשים כקהל יכולים בזה להתבונן, ביחסים שלי עם... עם מישהו אחר, כאילו אותי זה הכי מרגש לראות, אז את זה אני מנסה לחקור.
כן, זה נשמע, אני עכשיו מבין מאיפה בא הספיריט פה, זאת אומרת זה כאילו מכוונים לעניין רוחני, זאת אומרת לאיזה קורה שם אירוע, כאילו כשזה קורה זה בטח אירוע.
ממש, כשזה קורה זה התודעה נפתחת, הלב באמת נפתח, קורה איזשהו שינוי משמעותי, וזה ההקשר למציאות, שמשפיע על המציאות אחרי זה, מייצר לי יחסים אחרים עם אנשים בתוך המציאות שלי. זה לא נשאר בגבולות הסטודיו שאני, על האגו שלי מתפרקת, אלא באמת הרקדנים שאני עובדת איתם, או החינוך, המתודה הזאת מייצרת אחרי זה, בתוך המציאות שינויים, וזה משהו ש... זה בעצם השאיפה, שזה...
תשמעי, זה נשמע ממש, ממש מרתק, אני כאילו... בתור בן אדם שהוא נוח להאמין ומחפש, באופן כללי אני נוח להאמין, ומחפש כאילו כאלה רגעים בחיים שלי, ואני גם, אולי אני עכשיו קצת באיזה אולד בעניין הזה, אבל רוב חיי אני כל הזמן חיפשתי להידלק במרכאות, זאת אומרת להגיע לכאלה, ואני הגעתי מכל מיני דרכים, זה נשמע לי כמו משהו שבא לי, בא לי לראות. כי, את יודעת, אני נגיד, הייתי יכול להביא את עצמי למקומות כאלה מקריאה, הייתי יכול להביא את עצמי משימוש בכל מיני חומרים שאנחנו לא נזכיר אולי ברדיו, וזה גם יכול לקרות לי מלילה שהייתי נוסע לרשבי וחוזר הביתה דלוק לגמרי, כאילו אחרי לילה בקברי צדיקים, והייתי הולך לטבול באיזה מקווה בקור בצפון, כאילו, והייתי חוזר הביתה, כאילו...
מדהים.
כאילו זה יכול לקרות לי מכל מיני, נו, זה נשמע כמו מבוא לרגע כזה, אז נשמע סופר מרתק. ובואי נדבר רגע על מופע חדש, שהוא בשיתוף אח שלך, או שהוא מבוסס על הסיפור?
לא, בשיתוף. זה בדיוק ממה שהתחלת לספר עכשיו, גם החיפוש הזה אחרי ההידלקות, או אחרי ההתעוררות הרוחנית, או חוויה משמעותית. בעצם זה מופע לגמרי בשיתוף מלא עם אח שלי, שקוראים לו דור לבנה.
שזה כבר עניין.
זה בפני עצמו.
כאילו אחים יוצרים ביחד.
זה מטורף. זה חלום, חלום שהיה לי בפנים, שלא עזתי להגיד בחוץ.
הוא אח קטן, הוא גדול.
הוא אח קטן, והוא גם לא עסק באמנות. בבית זה רק אמא ואני, הבנות עוסקות באמנות. יש לי אח גדול ואח קטן ואבא, שהם לא מתעסקים בכלל באמנות. והוא, אח שלי עסק בנדלן, והיה מאוד מאוד מצליח, ובעצם הוא היה מכור לסמים מאוד 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 קשים, התחיל תהליך גמילה בתקופה האחרונה, ואז הוא פנה אליי לפני 3 חודשים, פתאום, זה מין חלום שלא חשבתי בכלל שאי פעם הוא יפנה, הוא פתאום אומר לי, לילך, בואי נעשה מופע ביחד. מסתבר שהוא בשנים האחרונות כתב שירים, אין עשרות שירים, והוא היה כותב אותם כשהוא היה בשביל אקו, שהוא בשימוש, שהוא ברגעי שיגעון, כותב אותם ומקליט את עצמו גם, מדבר אותם כדי, ואחרי זה שאלתי למה היית מקליט אותם, בשביל, למה? זה אומר כדי להרגיש חי, כאילו שאני עוד קיים, לשמוע את הקול שלו, אתה...
העד.
כן, ממש, אני עוד כאן.
כי זה קורה גם בכתיבה עצמה, אבל לפעמים צריך להגביר את זה.
נכון.
זאת אומרת, גם הכתיבה עצמה היא איזשהו תיבת תעודה על ה... לפעמים אני אומר ש... הראש, גם כשהוא נורא נורא רועש, זאת אומרת שאנחנו בווליום גבוה בראש, עדיין יש שם שקט, זה דיסוננס, אז הכתיבה היא כבר יוצרת תיבת תעודה, ובאמת העניין של הפרפורמנס, במקרה הזה הוא הקליט, או מישהו שמופיע עם זה,
זה פתאום נותן לזה
עוד יותר מגביר את ה... אבל הוא כתב פואטרי כאילו, או שזה כאילו יותר בכיוון של פזמונים?
טקסטים, שירה, פואטרי, כן, ממש, מלא, וגם יותר, וגם עם לחן, והלחין אותם, ופזמונים, וטקסטים.
והוא, את אומרת, אף פעם לא כתב, הוא לא, או שהוא, כן.
כלום, איזה,
לא. פתאום.
הוא כתב, מסתבר, כמה שנים, עכשיו 5 שנים אחרונות, אבל זה בלי שידענו, לעצמו, זה לא, כלפי חוץ בשיחה איתו בחיים, הוא לא אומר לך שהוא כותב, או לא מדבר איתו, כאילו מרחיק מעצמו.
כנראה גם היה חתיכת גילוי בשבילך, כאילו, כשלעצמו.
אז זה היה עוד לקרוא את הטקסטים האלה, ולהתעלף מהחוכמה, והעומקים, והדיוק, והבהירות. ויש לו גם טקסטים שהוא כותב בתהליך ההחלמה שלו, שאתה רואה גם את השינוי, את ההבדלים בגוון, איך הוא תופס פתאום את החיים. אז שהוא פנה אליי, שאמר, בואי נעשה מופע עם השירים שלי ועם כל הטקסטים שלי, ביחד עם העולם שלך שאת מביאה עם המחול אף. כאילו ברגע שהוא אמר את זה, אמרתי, דור, מחר אני באה אליך ואנחנו מתחילים. ומאז כל יום נפגשנו, והחלטנו לצרף חבורה של פרפורמרים, הזמנו עוד 5 רקדנים, ויצרנו ביחד מופע שנקרא שביל התחייה, ובעצם... עם המתודה שלי של הספירי דנס, ועם השירים שלו והטקסטים שלו, והקלטות שלו, והתהליך שהוא עובר בניקיון מהסמים, ומציאת משמעות בקיים, המילה שהצילה אותו בעצם. זה פתאום חידד לי ולא כמה אומנות, יש לה הרבה יותר כוח ממה ש... תמיד ידעתי שיש לו כוח עבורי, אבל פתאום זה ראי, באמת מצילה לו את החיים, טפו טפו טפו.
כן, כן.
באמת, פתאום המילים...
אני מאוד מזדהה עם זה, כאילו...
הן ממש עושות סדר, יש לו שיר אלוהי היקום והחדר, בבקשה תעשה לי סדר בעולם הזה ובעולם הבא. אנה הראה לי את כבודך, לא זוכרת את ההמשך, אבל משהו שם באמת עם, עם המילים שהן פתאום מראות לו שהוא קיים, יש משמעות, יש נוכחות, יש אותי. אז התהליך שאנחנו עוברים ב3 חודשים...
הוא נוכח במופע?
הוא מופיע. בהתחלה זה התחיל שהוא רק יושב וקורא טקסטים שלו, ושומעים הקלטות ברקע, ואז זה גם נכנס שהוא רוקד איתנו, הוא באיזשהו שלב של המהלך של המופע, מהאמצע הוא כבר נכנס והוא רוקד איתנו, והוא משחרר, והוא רוקד מדהים, העוצמות שלו כל כך, כמו במילים ובהקראה, בגוף שלו, זה... פתאום כולנו הרגשנו קטנים ומסומנים לידו, כי הוא מביא את זה על אמת, אז זה גם ללמוד מהריקוד האמיתי הזה שהוא מביא, והמהלך הזה בעצם, המופע הזה מביא את התהליך בהכי כנות שלו, דרך המילים ודרך התנועה, ובאמת לזקק את, ניסיתי לזקק את התנועה בריקוד, במופע הזה, כמו שהמילים שלו כל כך כנות עם הרגע. אז באמת ליצור מופע שלא, לא מתרחק מעצמו, באמת איזשהו תהליך שכולנו עוברים, כל הפרפורמרים ודור, והקהל עד לזה דרך המילים ודרך התנועה, לשביל התחייה, משביל אקו, לשביל התחייה, ולעבר מציאת משמעות בהווה, בקיים, גילוי העצמי שלו, והביחד שמציל, האמנות שמצילה, יש פה הרבה שכבות.
זה כבר עלה, נכון?
כן, כבר היה הבחורה לפני חודש, ומאז עשינו כבר 7 הופעות, ויש לנו עוד מלא הופעות בגלריה, זה ממשיך לרוץ כל הזמן, וגם אנחנו ננדוד עם זה עכשיו ברחבי הארץ.
כי אני ראיתי איזה טיזר בפייסבוק, כזה משהו כמו מסיבה טרנס כזה, נכון?
נכון, כן.
נראה מסקרן. זה כאילו חלק מהמופע או שצילמתם את זה במיוחד?
עשינו צילומים במיוחד. עשינו הרבה צילומים של כל מיני קטעים של ריקוד ומטקסטים שהוא מקריא בחוץ, בלילה, בחושך, אבל זה לא חלק מהמופע, אבל זה מתקשר עם התכנים, כן.
ואמרת, ברגע שהוא אמר לי לעשות מופע, אז ישר קפצתי על זה, וזה, את נראית לי אחת כזאת, שצריכה רק איזה טריגר להתחיל לעבוד, לא? כאילו נראית אחת שעובדת, שעושה, שיוצרת, או שאני קורא אותך
כן, לא, לגמרי, אני כל הזמן יוצרת, אני לא משתפת, כי ליצור ביחד זה לא משהו שאני עושה, תמיד המוח שלי עובד לבד, כן. ואני יוצרת כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אבל פתאום שהוא הציע לי, זה היה מין, המוח שלנו בטח כל כך קרוב, הלב שלנו כל כך קרוב, ליצור איתו זה יהיה כמו התרחבות של, של עצמי כזה, כאילו זה לא יהיה את ה, אני לא אצטרך להוריד ממני חלקים, אלא באמת זה רק יעשיר, ובאמת זה מסע מטורף, מה שקורה כאן עם השיתוף פעולה
כן,
הזה.
כן, זה יפה שאמרתי עם המוח והזה, זה, ראיתי לא מזמן איזה, אני אפילו לא זוכר איפה זה היה, אבל מישהו או מישהי שהתייחסו לילד, ואמרו, הוא חלק מהמוח שלי. זאת אומרת, ככה, כאילו, זה הגדרה קצת רחוקה, כאילו, בקטע של, בהקשר כזה של הורה וילד, אבל יש בזה משהו...
מצמרר דפה.
מצמרר, כן. כי כאילו, אני אומר לך, הילד שלך הוא עדיין קטן, אבל תגלי כמה זה נכון, זה אפילו יותר מחתיכה מהמוח, זה כאילו, זה יכול להגיע לקריפיות, כאילו, עד כמה זה דומה, אבל גם שונה.
נכון. וואו.
זה מעניין העניין הזה. אוקיי, אנחנו ככה מתקרבים כבר לסוף התוכנית, בכל זאת. את בן אדם של... חזון או חיית היום יום שעה שעה? יש לך מחשבות קדימה? מה תוכניות?
אני חושבת שאני כן בן אדם מאוד של חזון וכיוון, אבל בתוך זה מנסה שזה לא ישתלט עליי הדימוי הזה, ואז אני אאבד את עצמי ויהיה עבד של הרעיון, אלא באמת מנסה להיות קשובה לצורך, מה אני צריכה עכשיו, מה אני צריכה, מה אני צריכה. אבל החזון, אני חושבת, הקמתי את המוסד עכשיו, את המוסד האומנות, לפני כמה חודשים. אז באמת שהוא...
זה ממש טרי.
כן.
לא יודע, אני חשבתי שקצת יותר.
לא, אפריל... אוקיי, זה אפריל 2021.
מה שקרה? זה עכשיו.
עכשיו, אתמול.
כן, אמרת את זה כאילו היא צריכה לחשוב, גלגל כמה שנים אחורה.
לא, זה ממש חדש. אז באמת להמשיך עם זה ולגדול עם זה, ובאמת לא לפחד. מה ששאלת בהתחלה, אם זה היה מפחיד, חשבת יותר לא לפחד. אני רוצה מעצמי לממש כל מיני שאיפות שיש לי ביחס למה אפשר אחרת לעשות עם... עם אומנות, עם אנשים, עם יחסים, עם המציאות הזאת. במיוחד עכשיו שיש לי ילד, כאילו יותר, יותר לעשות טוב ואת מה שאני מאמינה, פחות לפחד, כן.
כן. נשמע שאת במקום טוב. כאילו באמת. נשמע שאת במקום מעולה. אז אני לא יודע אם זה לא שאלה קצת חטטנית ואישית מדי וזה, אבל אם לא בא לך, אל תעני על זה, אבל... איך זה להיות אימא?
מה, זו שאלה הכי יפה. אבל באמת קשה לענות עליה.
לא, אבל זה גם קצת חטטני, כי זה לא קשור לנושא. אנחנו, את יודעת.
למה? מאוד קשור, יפה.
לא יודע, אני, את רואה, אני בלי שישאלות, אני כל הזמן מדבר על הבנות שלי, כי אני כאילו כבר מרגיש שאני לא יכול לדבר על שום דבר.
אי אפשר על זה, נכון, נכון.
זה כאילו כל כך מחובר לי עם הכל. אבל עדיין אני מרגיש שזה קצת כזה שאלות שצריכים לשאול בתחילו אורחים וכזה. כי לא לכולם, זה לא כולם אני.
נכון, לא, אבל זה מרגש שאתה שואל, כי זה באמת הדבר הכי עצום ועוצמתי ומלמד ויפה, יפה, יפה כל כך. זה התאהבות, יואו.
כן, זה באמת, אני מבין את זה, זה עושה אותך ספיצ'לס כזה, אתה אין לך מה לומר.
ממש, וזה ממלא, וזה כואב כמה שזה ממלא, וזה כל כך יפה. לא חשבתי שיש יופי כזה בעולם, באמת לא חשבתי, ואני כן אופטימית ורואה זה, אבל גם יש את הדיכאון העמוק, ופתאום איתו...
אבל חרדות לא נולדו איתו?
אני חרדתית גם ככה, אבל דווקא מולו פחות. החרדות הם...
אני מרגיש שאני, עם הבת הבכורה שלי נולדה... נולדו החרדות של חיי, זאת אומרת, אני הייתי כל הזמן בן אדם שלא יודע, מדחיק חרדות, או לא סופר חרדות, או לא אכפת לי משום דבר בקטע כזה של... פתאום התחלתי לפחד, כאילו נהייתי בן אדם פחדן.
אבל אתה יודע מה הבנתי? שהדבר היחידי שהצליח להרגיע אותי בתקופה האחרונה, כשהיה לי מצבים קשים, זה לדמיין את הפנים שלו, כאילו הוא כמו כדור הרגעה גם, אני מדמיינת את גבריאל, ואני כזה, כאילו זה עושה, זה מרגיע
ברור.
את הנפש, אבל חרדות, אני לא, פשוט
חרדות
אני, יש לי חרדות
כלפיהם,
גם ככה.
חרדות כלפיהם, אני
נכון.
כאילו, תעת, שהתחילה קורונה ממש בהתחלה, אז אני ממש זוכר את זה, שהם אמרו כל הזמן בחדשות, הם אמרו, נגיף חדש, וירוס, אז קראו לזה, לא יודע, הם לא יודעים אפילו איך לקרוא לזה, אנחנו לא יודעים עליו יותר מדי, אנחנו לא יודעים עליו כלום, כולם, כאילו, יושבו שם בפאנל עשרות אנשים, שעות של שידור, כולם אמרו, אנחנו לא יודעים מה מדובר, אנחנו לא זה, אבל כולם פה אחד אמרו, אנחנו יודעים שזה לא פוגע בילדים. זה כל כך הפחיד אותי, מצד אחד, זה שהם לא יודעים כלום, מצד שני, באופן חד משמעי, את זה הם יודעים, שאתה, כל דבר שנכנס אליי הבית, אני גבתי אותו בזה, בסופר, כאילו, כל מה שהגיע מהסופר, נגבתי אותו. הילדות היו בסגר, את יודעת, של... ראו, היא ראתה את החברה שלה מהגדר, וגם במרחק 2 מטר כזה, זה כאילו, הם לא זיהו פנים בהתחלה. אבל זה החרדות האלה של, וואלה, אני מצידי, לא אכפת לי, אני לא מפחד על עצמי, אבל...
נכון, שפתאום יש את המוח הזה שלך בקטן.
זה כאילו, זה נולד עם אהבה ענקית וחרדה...
נכון, נכון.
לא פחות.
נכון, אני בודד, נכון.
כאילו ככה אצלי לפחות.
לא, נכון, גם שהוא נושם כל הזמן, באמת הידיעה הזאת לדעת שהוא ממשיך להתקיים, שזה לא ייעלם, זה כן שם.
אז יאללה, נו, ילדים, כן. אני תמיד שמח לפגוש ככה, זה אנשים שזה חוויה טובה בשבילם, כי יש גם כאלה שהוא פחות.
ממש.
אז אני מרגיש אחוות... איזה כיף. זהו, אנחנו ככה התגלגלנו לנו לסוף התוכנית.
תודה, זה היה מדהים.
היה לי ממש כיף שבאת לפה. לילך פנינה לבנה, תודה רבה.
תודה, רועי.
אתם הייתם נגד הזרם, כאן תרבות. אני רועי חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום. להתראות.